חזרנו אליכם רדיו קול חי, ובואו ננסה להבין קצת איך בוחרים בחיים אחרי השואה הנוראית. בכלל יש כזה דבר שנקרא יום אחרי, ואיך מתחילים מחדש אחרי אובדן המשפחה ושנים של הישרדות במחנות, על כל השאלות הקשות האלה שאני בכלל לא בטוחה שיש עליהן תשובה. ננסה ללמוד ולהתחזק עם אורחת מיוחדת מאוד, הגברת שושנה חן, חברת מערכת ידיעות אחרונות, שכתבה ספר אמיץ ומרתק, וצפר לנו על שידוכים וניסויים של ניצולי השואה. שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
אז כדאי שאני יציג את השם של הספר, מכתבים לאחות שלא הכרתי, נכון?
נכון.
כתבת את השם של הספר, זה את נשארת שם.
נכון.
ספר באמת חשוב, חשוב לכל הקהלים, ובמיוחד שהוא גם ככה נמכר בהוצאות החרדיות, אז מכירים ויודעים ונכנסים לעומקים של החסידויות המפוארות שהיו אז. והבוקר דווקא נרצה לדבר על שידוכים ונישואים של ניצולים אחרי השואה.
כן, זה עולם מדהים שצללתי לתוכו יותר דווקא בתקופת הקורונה, כשהיו הקשיים בעריכת חתונות, וסיפרו על הקשיים של מתחתנים ומאורסים מול החתונות בקורונה.
כן.
ואז זה הביא אותי לחקור את הנושא הזה של נישואים אחרי השואה, של פליטי השואה, ובכלל כל נושא השיקום. כי אני מודה ומתוודה, למרות שאני הרבה מאוד שנים חיה וחוקרת את הנושא הזה, תמיד יש מין תחושה שביום של השחרור הגיע כאילו ה-happy end, הסוף הנהדר, הם השתחררו מהזוועות, כמובן בצורה נוראית, אבל הם יכולים להתחיל עולם חדש, ולקח זמן להפנים שבעצם הם יצאו להריסות בלתי מתוארות ובלתי נתפסות.
כן.
והם היו בכוחות על אנושיים, באמונה וברצונות על אנושיים, צריכים להקים עולם חדש, להחליט שהם רוצים להמשיך עולם. וצריך לקחת בחשבון שהגיל הממוצע של הניצולים עמד על 16-45 מתוך מחקרים, ומחציתם היו נשואים קודם, והשאר היו בגילאי העשרה המאוחרים, העשרים המוקדמות שעד לא הספיקו להתחתן לפני השואה. ואז יש מכתב מדהים שכתב יהודי יקר בשם רבי ישראל הלוי קאנר, זכרונו לברכה, והרבנית אסתר פרבשטיין מביאה אותו בספרה האחרון, שבו הוא מחלק את המתחתנים, את הנישאים אחרי השואה, לשלוש קבוצות. הוא מדבר על, הוא לוקח את העולם של מכירת יוסף, והוא מדבר על מה שנאמר, ועל ארבעה לא אשיבנו, על מחרם בכסף צדיק. והוא אומר שיש כאלו שהם מוכרים את הצדיק, את הצדק ואת העתיד בעד מחיר כסף. עכשיו, הנישואים כמו החיים בקבוצה הזאת נצבעו בתועלתיות. בני הקבוצה הזאת אחרי השחרור, הם עיכבו את הנישואים שלהם, בדרך כלל הם אמרו, אנחנו רוצים להתבסס מכל הבחינות, גם מבחינת עצמני, גם מבחינת כלכלית, ואז אנחנו נתחתן. יש את הקבוצה שהוא מגדיר כראובן עוסק פסקו ובתעניתו. בעל הרגע שמתפעל ומתרשם מהמאורה וסופק את כפיו וקובל הילד עינינו ואנה אני בא. אלו הם שבאמת היה להם קשה להתאושש, ויש כאלו שזמן רב לקח אפילו עד שהם הצליחו להתחתן בגלל השבר, וגם לא תמיד להעמיד ילדים. והיה את יהודה, סמל הגבורה, שהוא עוסק בלקח לו אישה, מבליג על יגונו ומתרומם מעל האיסורים הרגיעים, והוא יבקש נוחם וימצאיה בבניין עתידו. ואכן, כבר חודשיים אחרי השואה, אחרי המלחמה, אחרי תום המלחמה, במחנה הקורים הגדול ביותר, פרדנוולד, התחילו הניסויים שמהר מאוד הגיעו לקצב של 50 ביום.
וואו, כמה אנשים היו שם?
היו שם כמה אלפים, כי פרדנוולד היה אחד ממחנות העקורים הגדולים ביותר, שם גם היה הרבי מקלויזנבורג, והוא איחד פנימה ניצולים רבים ממחנות גרמניה, שבגרמניה שיש לזכור שבאותה תקופה גם היו בהם ניצולי צעדות המוות למיניהם. אז מחנה מאוד מאוד גדול. ורק לקרוא את התיאורים של החתונות האלו, זה משהו בלתי נתפס, וזה החתונות של אז.
כן, אז בתוך החתונות האלה, והתשוקה והרצון להקים בתים חדשים, ככה מעט מאוד זמן אחרי זה, ההורים שלך נישאו, שכל אחד מהם היה לו משפחה לפני השואה, ואת נולדת כבת יחידה, ועכשיו היינו רוצים ככה, את יודעת, קשה להגיד על ספר כזה רחב יריעה כמה מילים, אבל הדרך שגילית שילדה שקמה מנישואים כאלה של אחרי השואה, מגלה שבעצם היו להורים של הילדים אחרים פעם.
כן, זה גילוי מאוד מאוד קשה ומטלטל. כי אל תשכחי, אחים ואחיות הם חלק חשוב מאוד בחיינו. יש להם תפקידים, ותחשבי כמה עמל משקיעים הורים ממוצעים היום לקראת לידה והצטרפות של ילד או ילדה חדשה למשפחה. ואני לא הייתי היחידה, מדובר במאות אלפי בני דור שני, בני ובנות דור שני, שביותר מ-90% מהמקרים, הסיפור הזה נחת עליהם באופן לא צפוי. זה היה נושא של טאבו. ואני אישית שמעתי על זה כשהגיע משה פרגר, זכרונו לברכה, לבית אמי, שהייתה העדה היחידה לקבוצה מאוד מאוד מהותית של המטיסופסקים, אלו שלמדו עד שנשרפו הבתים בגטו ורשה. ואז במהלך העדות שהוא גבה ממנה, אני שומע דיבורים שהוא אומר מיינקינד, מיינקינד, אמא אמרה מיינקינד, ומיינקינד זה ילדי או ילדתי, ואני הייתי אז ילדה בת 8 או 9, מעט יידיש הבנתי, והבנתי שזה ילדה.
שלא מדברים עלייך.
חשבתי שמדברים עליי, היא דיברה על הילדה בגטו, ואחר כך ניגשתי אליה, ובסוף היום הנורא הזה מבחינתה, ניגשתי אליה ואמרתי, אמא, אבל אני לא הייתי בגטו ורשה, למה סיפרת לאיש הזה כל הזמן עליי? ואז היא אמרה לי שהייתה ילדה, ולמראה תדהמתי, היא סיפרה לי שגם לאבי היו ילדים, ואז הלכתי לעשות סקר משפחתי בין בני דודיי המעטים, והתברר שלכולם היו אחים ואחיות, או לפחות אחד מהם, ושכולם נודע להם את זה במקרה. וזה כן. נושא שאי אפשר היה לדבר עם ההורים עליו.
אני חושבת שזה נושא באמת ארוך ומורכב. מי שקצת ירצה לשמוע, לקרוא, לדעת יותר, כי באמת עשית על זה מחקר ארוך ורב שנים, ואת נושאת את הדגל של זה וגם מגיעה. שוב להודות לך שהגעת אלינו אתמול למפגש של הנפלאות המתגברות, וסיפרת את הסיפור שלך. זה לא מובן מאליו. ואני אזכיר ששמו של הספר, בעצם זה ספר של מכתבים לאחות שלו הכרתי, והשם של הספר זה האחות שאת נשארת שם. ומוזמנים באמת ללכת לרכוש את הספר.
אני רוצה ברשותך לומר משהו אחד, שאנחנו צריכים לקחת צידה לדרך דווקא מהרעיון שבו התחלת הנישואים של הפליטי השואה. היו שם נישואים רבים שלא, וגם זה נושא שחקרתי, שלא היו מתקבלים היום. פערים של גילים מאוד גדולים, מקרים של נערה בת 18 שמתחתנת עם אלמן בן 30 פלוס שאיבד ילדים, והעניין הוא שההסתכלות הייתה על המהות. על בניית משפחה בישראל, ובזמנו ששאלה גם הרבנית פרפשטיין את הרבנית מקלויזנבורג, האישה השנייה של הרבה שאיבד 11 ילדים, היא שאלה והתחתנה כרווקה, היא הייתה רווקה שהיא נישאה לו. אז היא שאלה אותה, את בחורה צעירה, איך את ניסית לאדם שהיו לו 11 ילדים? אז מספרת הרבנית פרפשטיין שהיא לא ענתה לה, והיא ניגשה למגירה, והיא הוציאה את התמונה שלו מאז, והיא אמרה, ראיתי עליו שהוא אדם מיוחד, לא היה לי ספק, רציתי אותו, השתדלתי לתת לו הכל, ידעתי מה שעבר, רציתי לתת לו 11 ילדים, לצערי ילדתי רק 7.
וואו, תודה, תודה רבה לך שושנה חן, תודה על המילים המצמררות האלה, תמשיכי בשליחותך האדירה, ושיהיה רק בשורות טובות לעם ישראל.
תודה על התרגום ואגב, תודה.
בהחלט.
כבוד היה לי.
תודה, תודה רבה. כל טוב.